אנחנו נמצאים באמצעיתו של פרק ו' במאמר כללי אורות, ממש נמצא במאמרי הראייה. כעת אנחנו נמצאים בעמוד 24, 23, 24. פרק ו' הוא הפרק שחותם, אפשר לקרוא לזה, את החלק הראשון של המאמר. זאת אומרת, לפני שהרב מתחיל בפרקים ז' ח' לתת לנו פירוט מסודר והדגמה של כמה מהמצוות, וסוף סוף להסביר לנו, להדגים בפועל איך טעמי המצוות צריכים להילמד, קודם כל חותם את הרעיון העקרוני רוחני. אז מה ראינו למעשה? ראינו שאנחנו מחפשים טעם למצוות, ראינו את ההכרחיות של חיפוש הטעם למצוות על מנת שנרגיש הזדהות וחיוניות בעבודת השם. והנקודה המרכזית שהרב קוק מוביל אותנו, שנפש האדם וממילא גם נפש העולם כולו מורכבת מארבעה, הוא קורא לזה ארבע רוחות או שש רוחות, כמה וכמה נטיות שקיימות בנפש האנושית, שנטיות שדורשות את סיפוקם ואת איזונם. והנטיות הללו זה הרוח האלוהי, הרוח המוסרי, הרוח הדתי והרוח הלאומי, שיש על זה עוד שתי נטיות, שתי רוחות ש... משמשות כגבולות גזרה, שזה האנוכיות הכללית, הרצון להתקלל עם הכל, והאנוכיות התחתונה, הרצון לאגואיסטיות פרטית. וכל העולם כולו, כל התהליכים הרוחניים, הכלכליים, האנושיים, הפרטיים, הפסיכולוגיים, הכל סובב סביב הרצון של הרוחות הללו להגיע לאיזון. מכיוון שכך, המצוות הם מביאות את האיזון לעולם, ובכל מצווה תמונים ששת הרוחות הללו במינון זה או אחר, ובכל מצווה אפשר תמיד, בכל דור, בכל מצב רוחני פרטי שלנו, בכל רגע נתון במציאות, ניתן לחוש את תחושת ההזדהות והטעם, כי תמיד יש איזו נגיעה שעכשיו באה לידי ביטוי אצלנו, איזו רוח מסוימת שהיא דומיננטית אצלנו, והמצווה יכולה לתת לה מענה. טוב. בעצם זה לא חמישית ושישית, זה יותר הראשונה והשישית, כי הם שתי גבולות הגזרה. אמרנו, הרוח האנוכיות העליונה, זאת אומרת, הרצון שיש בנפש האדם להתקלל עם הכל, להיות חלק מהאנוכיות, משון אגואיסטיות, כאילו, הרצון להיות אנוכי השם אלוהיך, הרצון להתחבר, לבטל לחלוטין את האישיות הפרטית שלי ולהתמזג באופן מוחלט עם השלמות האינסופית. ומצד שני, הפוך, הנטייה לבודד את עצמי ולחוש בכל העוצמה את הפרטיות והאגו והתחושות האינדיבידואליסטיות עד רמת החושניות הפרטית. בסדר? זה רוח שהיא מאוד דומיננטית היום. מכל מקום, אחרי שאנחנו מבינים שזה ששת הרוחות ואנחנו רוצים להגיע לאיזונם, אומר הרב, ישנו עם אחד, ישנו פנומן במציאות, תופעה מפליאה של עם שחי אלפי שנה, ובמהלך חייו הוא מגלם את האיזון בין הרוחות הללו. ממילא, אורחות החיים של אותו עם, המצוות, הם הדרך להידבק באיזון המופלא הזה של כל הנטיות הנפש. ברגע שיהיה איזון, וכאן אנחנו מגיעים אלינו, ברגע שיהיה איזון, הדבר הזה יביא א', לשלום בנפש האדם הפרטי, כל אדם עם כל הנטיות והכוחות שסוערים בקרבו יגיע לתחושת שלווה והרמוניה, משם זה יביא שלום בתוך עם ישראל, עם ישראל על כל הכוחות שמתרוצצים בעם ישראל במהלך ההיסטוריה, אם זה בימים עברו שאמרנו זה כהונה, מלכות, סנהדרין, מה זה היה שם הרביעי? כהונה, מלכות, סנהדרין ונבואה, אם זה במהלך ההיסטוריה שיש תקופות בעם ישראל שיותר בולטת את הרוח הדתית, כמו בימי הביניים, יש תקופות שבולטת יותר הרוח האלוהית, שזה בימי הנבואה, תקופות שבהן בולטת יותר הרוח הלאומית, שזה התקופה שהרב קוק כותב את המאמר, זה הצד הציונות, חזרת עם ישראל לארצו, ואם זה כמו בתקופה שלנו שיותר בולטת את הרוח הפרטית, תמיד הדברים יביאו, המצוות יביאו לידי איזון, גם אם לא באופן הכרתי, אז באופן על הכרתי. אחרי שיהיה איזון בתוך עם ישראל, ראינו בפרק ה' שהדבר יביא לאיזון באנושות כולה. כל הכוחות שקיימים באנושות, כל הסכסוכים, כל המלחמות, בכל המישורים, הם מגיעים מהמתחים שקיימים בנפש האנושית, וכאשר המצוות יביאו את ההרמוניה לעולם, אז לאט לאט גם המלחמות ילכו ולא יהיה בהם צורך, והאנושות כולה תמצא את השלום הפנימי שלה. ומשם זה ראינו בסוף פרק, לא סליחה, בתחילת פרק ו', הדברים יגיעו לאיזון לא רק ברמה האנושית האוניברסלית, אלא גם ברמה הקוסמולוגית. זאת אומרת, גם המציאות של החיים, של החי, הצומח והדומם, גם הם יגיעו לאט לאט לאיזונם, כמו שאנחנו רואים מהלך ההיסטוריה, שישנו איזה תהליך אבולוציוני, שלאט לאט לאט גם הצדדים הטבעיים הופכים להיות יותר עדינים, והמציאות הקוסמית היא לאט לאט הולכת ומתאזנת. דברים שאנחנו יכולים לראות, יש דברים שהנבואה אומרת שלעתיד לבוא, כן, גר זאב עם כבש, אנחנו עוד לא תמיד רואים את זה, לפעמים אפילו הפוך, יש טוענים שהמציאות הטבעית הולכת לקראת הפרת איזון, כדור הארץ מתחמם, מתקרר. לא מבין בזה הרבה, מה שאנחנו כן יכולים להבין, שהתורה אומרת שתבוא גאולה, זאת אומרת שהמציאות חותרת אל הטוב ואל האיזון. איך זה בדיוק יהיה, אנחנו לא יודעים, אבל מכל מקום זו גם הבטחה. ומה שראינו פעם אחרונה, כאן אני רוצה בעמוד 24, כי לא סיימנו את זה, אז נקרא את הפסקה הזו שוב, וככה גם נסגור, כי היו שם בפסקה הזו הרבה מאוד יסודות. בעמוד 24 אומר הרב, ובכן, רק לשנות מספר תחזיק הנשמה המשכלת מעמד בגבולי הצמיחה, הגידול והחיים הפיזיולוגיים. והריגה הכללית אל הנעלה מאלה הגבולים תמשוך אותה לסוף אל על. זאת אומרת, אותה נשמה משכלת שניזונת מתוך השכלה רחבה לאיזון שאנחנו חותרים אליו. אז הנשמה הזו של האדם הפרטי ושל העולם כולו, כמו שמענו, תביא לאיזון בתוך האנושות, אבל באיזה שלב זה לא יספיק לה. העריגה, כן, השאיפה, תמשוך אותה לחפש איזון עוד יותר גדול. איזה איזון עוד יכול להיות חוץ מהרמוניה באנושות והרמוניה בקוסמולוגיה? איזה עוד גבול צריך לחצות? איזה עוד גבול נשאר אחרי שסיימנו, כן, כי כידוע החלל זה הגבול החיצוני. כל מי שראה פעם מסע בין כוכבים, זה היה שם תמיד המוטו של ההתחלה. אבל זה לא, יש עוד גבול מעל זה. והגבול הזה אומר, זה תחיית המתים. בא ואומר, אמנם בהתקללות הרוח יוזרח, הכל יוזרח כאחת ובבת אחת, הרגשנו קצת את המשפט הזה, תכף נחזור אליו, והנשמה העליונה, כשם שהיא חיה ומחיה את הספרות העליונות, היא עומדת להחיות גם כן בגרים מתים. זאת אומרת, התביעה האלוהית שבנפש האדם ללכת ולתקן את המציאות ולהביא יותר ויותר לאיזון, לא תסתפק אף פעם בשום גבול, ואחרי שהמציאות הקוסמולוגית תתוקן, הצומח, הדומם, החי, הכל ימצא את מקומו, צריך עכשיו לתקן גם את כל הדברים שהיו בעבר, שזה תחיית המתים. תחיית המתים, הרחבנו בזה הרבה, אולי לא רק במשמעות הטכנית של מתים שקמים מהקבר, דבר שזה מחלוקת ראשונים, איך זה בדיוק יהיה, אלא עיקר הרעיון זה שכל צדדי המוות שבמציאות, כל צדדי החיסרון, כל צדדי הכישלון, כל הצלקות, גם ברמה האישית, גם ברמה החברתית, גם ברמה העולמית, כולם ילכו ויתוקנו ככל שהגאולה תתקרב. ככל שאנחנו מתקרבים לימים שבילה המוות לנצח ומחה השם אלוהים דימם על כל פנים, הכל ילך וישוב. כל נשמה שמתה טרם זמנה, כל צמח שנקטף באיבו, הכל ילך וישוב, הכל יתחיה מחדש. וזה התיקון היותר מוחלט שיכול להיות במציאות. הרחבנו גם במשפט הזה שבהתקללות הרוח הכל יוזרח כאחת ובבת אחת. זאת אומרת, מערב יהיו, למרות שאנחנו נראה פה כזה תהליכים מדרגתיים, שלאט לאט המציאות הולכת ומתקנת, יש פה גם שלבים של דליגה. יהיו גם שלבים שיהיה קפיצת מדרגות. נגיע, יש פה איזה כמות שלאט לאט הולכת ומתקדמת, אבל יהיה באיזה שלב מרכז מסה קריטי, שיגרום עכשיו לשינוי מהותי של המציאות. זאת אומרת, אנחנו עכשיו לעבור בין האיזון הפרטי שלנו לאיזון הכללי בעם ישראל, זה משהו שאנחנו יכולים לראות אותו בתוך מסגרות העולם הזה. בתוך המסגרות של העולם הזה אנחנו מבינים, יש, אנחנו אדם אחד, יש הרבה אנשים, אז כמו שאני חי בשלום עם עצמי, אני צריך גם לחיות בשלום עם החברה סביבי. אבל איך בדיוק יהיה שלום בין בעלי חיים, זאת אומרת, איך המציאות הפיזיולוגית של בעלי החיים תשתנה, קשה לנו לראות את זה. בטח איך נגיע למצב של תחיית מתים, שאין מוות, זה מושגים שמכלל לא בכלי ההכרה שלנו. אומר הרב, הכל יוזרח כאחת בבת אחת. יהיו איזה קפיצות מדרגות, שבהם אנחנו ייפתחו לפנינו עולמות חדשים, עידנים חדשים, שישנו את כל דפוסי החשיבה שיש לנו ביחס למציאות. ורוח ישראל, כמה לא טועה, הגענו פעם שעברה, ורוח ישראל, בכל מקום שהיה גנוז, גם קודם שנשתכללה החטיבה הלאומית בכל מילואיה, בכל מילואיה, הכוונה היא בכל המילוי שלה, בכל עוצמתה, גם בעוד היה, מי היה? תחבירית, גם מי היה? יפה, אני שמח שאתם איתי. רוח ישראל, יפה. רוח ישראל מבולל, מבולל כוונה היא בלול, מעורב עם האנושיות הקדמוניה, ששם רוח ישראל הניח שם את הכרותיו, אשר חזם ולקחם על ידי אור תורה ואופיים באחרית הימים, גלוי לכל העמים בתחיית המתים מן התורה. כלומר, אומר הרב, יש לנו פה תהליך. אמרנו שעם ישראל, רוח ישראל, יותר דיוק, הולך כל הזמן ומקדם את העולם אל מטרתו, יותר ויותר לאיזון. זה הרעיון של עם ישראל. שרית עם אלוהים, אנשים ותוכל, משהו ש... רוח אלוהי כזו שדוחפת לאט לאט העולם. אבל אומר הרב, שים לב, לא הכוונה היא רק במשמעות הטכנית של עם ישראל. כלומר, העולם היה באבדון, ובאיזשהו שלב הופיע עם ישראל על במת ההיסטוריה, ומאותו רגע העולם יש לו תקווה וכיוון. משפט שאפשר להגיד אותו, אבל הוא לא מדויק. אומר הרב, גם לפני שנולד עם ישראל בפועל, מה שהוא קורא לזה, גם קודם שנשתכללה החטיבה הלאומית בכל מילואיה. החטיבה הלאומית, כמונה היחידה, כן? היחידה הלאומית של עם ישראל. לפני שעם ישראל הופיע בפועל בהיסטוריה, אמנם ישראל הפיזי לא היה קיים, אבל מה היה קיים? רוח ישראל. רוח ישראל, זו מילה אחרת שאפשר להגיד אולי, כנסת ישראל, זה לא עם ישראל הפיזי, אלא הנשמה של עם ישראל. כן, אומרים חז"ל, ישראל קדמו לעולם. מה הכוונה ישראל קדמו לעולם? זה לא נכון. מבחינה טכנית, קודם כל יש לנו ספר בראשית, קודם כל יש לנו עולם, קודם כל יש אנושות, יש אדם ראשון, יש את האבות, יש, ורק בספר שמות, זאת אומרת כמה אלפי שנה לאחר שהעולם נוצר, מופיע עם ישראל. זה עם ישראל מבחינה פיזית. מבחינת רוח ישראל, ישראל קדמו לעולם. כל מה שילך ויופיע בעולם הזה הוא מכוחם של ישראל. ישראל מכוחה של אותה מטרה שרוצה כל הזמן ללכת ולהביא את העולם לאיזונו. זה העומק המשמעות הביטוי של ישראל. ישראל זה לא רק עם, זה רוח. זה איזושהי מטרה. כן.
עד שעם ישראל הגיע, אבל גם היה בזכות הרוח של עם ישראל?
כן. העולם מרזיק, אומרים חז"ל, יום השישי, שכל העולם כולו עומד ותלוי בשביל אותו יום שישי שיקבל עם ישראל את התורה. או אם אתה זוכר את רש"י הראשון בתורה, נכון? הוא אומר בראשית, ברא אלוהים, למה פתח בראשית ולא במצווה הראשונה החודש הזה לכם? כוח מעשה וגיד לעמו, שאם יגידו אומות העולם גזלנים אתם, ארץ ישראל היא שלנו. כלומר, הדבר הראשון שחשוב להדגיש זה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, על פי רש"י. זאת אומרת, כל בראשית ברא אלוהים זה בשביל שעם ישראל יופיע בתוך, במציאות המלאה שלו. או אלה תולדות השמיים וארץ בהיברם, דורשים חז"ל, בשביל אברהם. זאת אומרת, המציאות הפיזית בעולם היא פועל יוצא כדי לממש את החזון הגדול של ישראל. אבל ישראל בפועל עוד לא הופיע. איך זה שמר על איזון? שהיו נקודות אור, זה מה שאומר הרב. רוח ישראל בכל מקום שהיה גנוז. היו נקודות אור בעולם. ספר הכוזרי למשל מתאר לנו שגם לפני שנולד עם ישראל היו אנשים שהעניין האלוהי, ככה הוא מגדיר, עבר בהם. אדם, כן, נוח, איך זה ממשיך שם? שם, תרח, לא, מה זה השם? שם עבר זה ממשיך שם? מה זה זכור? עבר, וכולי, עד שזה מגיע ליעקב. או הבאנו דוגמה, פעם שעברה דוגמה אחרת. זה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אבי מלך, עוד לפני שנולד עם ישראל, הנה יש נבואה לגויים. המלאך מדבר עם הגר, נכון? או בצורה קיצור, יש גילויים, יש גילויים של נקודות אלוהיות במציאות גם לפני שנולד עם ישראל. זה מצב שהנקודות מופיעות בצורה מפוזרת, ממילא זה מאוד חלש. אין פה חטיבה לאומית, אין איזה מרכז שהכל מתנקז דרכו. אבל יש דברים. הסברנו פעם שעברה שזה גם ההסבר האמוני לכל מי שמוטרד מדברים כמו חוקי חמורבי או כל מיני גילויים מוסריים ורוחניים שמזכירים אפילו את התורה שנאמרו, לפחות על פי חלק מהמחקרים, נאמרו לפני הזמן הכרונולוגי שניתנה התורה. כי בסדר גמור, יש דברים כאלה. יש גם לפני שעם ישראל נולד, היו כבר נקודות אור בעולם. אבל ברגע שעם ישראל נוצר, הכל מקבל צורה אחרת. הכל כבר מופיע לא בצורה מבוזרת, ספורדית מה שנקרא, אלא באופן מגובש עם מטרה ברורה. קודם זה היה מאוד מעופל, נבואה פה, רוח פה, זה לא זה. כן. שאלה מה הגדרה, אתה צודק, מה הגדרה של רוח ישראל? אנחנו מגדירים את רוח ישראל כל דבר שמביא את העולם להופיע את הפוטנציאל שגנוז בתוכו, לטוב.
כן, השאלה שלי זה יותר מזה, איך אני יודע שזה דווקא רוח ישראל ולא רוח
של כאילו... של הטוב. או, זאת אומרת, אולי זה לא רוח ישראל, אלא הרוח של הטוב העולמי. תשובה, רוח ישראל זה הטוב העולמי. בוא נגדיר מחדש מה זה ישראל. אנחנו היום שאנחנו אומרים בדרך כלל את המילה ישראל, אנחנו מיד מקמתים את זה לתורה ומצוות. לאורח חיים מסוים שזה נקרא ישראל. בתפיסה האמונית הפנימית, ישראל זה כמובן בא לידי ביטוי בתורה ומצוות, אבל לא רק. זה שהעולם יותר מוסרי מרבה אנושית. זאת אומרת, זה שלאט לאט האנושות מפתחת מוסר שלא לאכול בשר אדם, אלא רק בשר חי, זה גם חלק מרוח ישראל, זה גם חלק מהתהליך הגדול של קידום העולם. עכשיו אתה יכול לבוא ולשאול, מי אמר שעם ישראל הוא זה שיודע להגדיר מה זה נחשב קידום העולם ומה זה לא קידום העולם? לזה אתה מתכוון לשאול. מעם ישראל, ברור. גם היום קורים דברים בעולם, חוץ מעם ישראל.
השאלה זה כאילו, אני באמת רוצה לדעת כאילו איך זה, איך כאילו הרב רואה את זה ואומר את זה, שזה רוח ישראל, ואיך זה התבטא עוד בזמנים האלה. כי היום נגיד רואים את זה כל מיני פיתוחים, לא יודע, נגיד אפשר להפתיע את זה גם היום. היום רואים כל מיני דברים שעם ישראל גם משפיע, למרות שאנחנו חלק קטן בעולם.
נכון. אז אני בא ואומר, אי אפשר היה, אם אתה מחפש שוב לראות איך עם ישראל בצורה שאנחנו מגדירים היום עם ישראל, השפיע לפני שנולד עם ישראל, זה לא שייך. כי לא היה עוד עם ישראל.
בסוף גם מה שאמרת עם לאכול חי ולא אדם, זה דברים שעם ישראל נהג לעשות כאילו. בסוף הסתכלו, ראו...
עם ישראל נתן לזה... לא, זה מתחילו... או האנושות הפסיקה לאכול בשר אדם גם לפני שנולד עם ישראל. עם ישראל עם הזמן נתן לזה, אבל מה? הם הפסיקו את זה בצורה מאוד אינטואיטיבית כזאת. זאת אומרת, לא היה להם הסבר בדיוק למה הם הפסיקו לאכול בשר אדם ו... עם ישראל בצורתו הגלויה, קרי מעמד הר סיני וכו', נתן שם לכל התהליכים האלה. נתן פתאום הגדרות של תובנות שכליות שאפשר להגיד אותן במילים שנותנות הגדרות מוסריות לעולם.
זה בעצם מה שהוא גיבש את כל
זה מה שהוא גיבש. זאת אומרת, הוא גילה באופן הכרתי, גם הכרתי שכלי וגם בפועל של חיים של אומה שמנהלת ככה את החיים שלה באופן שיטתי ועקבי, גילה את כל עקרונות המוסר שהיו תמונים באנושות, רק היו מאוד מאוד ערפילים ו... ולא יציבים. זה הרעיון. לכן, וזה דבר חשוב, וכבר הזכרנו אותו פעם, לכן הרמב״ם למשל, מאוד 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 לחוץ להגיד שכל המצוות כולם התחילו מתי? ולא. הרמב״ם אומר לא. מעמד הר סיני. זה מחלוקת בין הרמב״ם לרבי יהודה הלוי, שהרמב״ם, איך אומרים, רואה בזה תיקר מיסודות התורה. רבי יהודה הלוי בא ואומר על פי מה שאמרנו כאן. זאת אומרת, הוא מדגיש יותר שגם לפני שנולד עם ישראל בפועל, היו כבר גילויים של אור בעולם. למשל, אומר רבי יהודה הלוי, אברהם אבינו נצטווה במצוות. זה קשור לסוגיה הזו, האם האבות התחייבו במצוות או לא. אברהם אבינו הצטווה מצוות מילה, יעקב אבינו מצוות גיד הנשה וכו'. הרמב״ם בפרק גיד הנשה במסכת חולין, הוא עומד הרגליים האחוריות ואומר שום דבר. האבות שהם עשו את המצוות, הם עשו את זה רק בצורת התנדבות. מתי חל התוקף של המצוות? במעמד הר סיני. קבלת האומה, ככה הוא קורא לזה. למה זה כל כך חשוב? לא? כי חשוב להדגיש את הנקודה הזו. זה נכון שהיו נקודות אור לפני שנולד עם ישראל, אבל זה מה שנקרא לא נחשב. מה שנחשב זה ההופעה הלאומית בפועל של עם ישראל, יציאת מצרים. מכאן התחיל העולם המוסרי להופיע בעולם. רבי יהודה לוי אומר לא. רבי יהודה לוי אומר, תשמע, זה נכון, חשוב להדגיש את זה, אבל יחד עם זה צריך להגיד פה גם מה שאומר הרב קוק, שהיו גם נקודות אור לפני. והשאלה איפה שמים את הדגש, אבל ברור שבשני הצדדים הם נכונים. אתה תשאול כאן משהו?
כן. אני מצליח להבין איך עם ישראל תורם לאיזון של העולם. זאת אומרת, מי ראשית את עבודתו של העם מצד מצרים למשל, שעשים שם אירועים שלא כל כך טבעיים, כמו צד מצרים, וכל האנטישמים שהופנתת לפעמים, וכל ההיסטוריה של אינקוויזיציה, השואה, זה אירועים שהם בסדר אירועים שלא טבעיים.
כן, נכון. מצוין. אז רק מראה שכל הנתונים שציינת, שזה מראה שעם ישראל הוא לא עם טבעי, הוא עומד במבחנים שונים מכל עם אחר.
למה שעם ישראל תורם לאיזון של העולם?
בזה, ואיך עם ישראל תורם לאיזון שבעולם? בזה שישנו עם אחד, שורד כל אלפי שנות ההיסטוריה, והוא חי באורח חיים עקבי, שמדבר על עקרונות מוסר נצחיים, בסדר? ובזה הוא משמש מודל לעולם כולו. כך עם ישראל משפיע על האיזון. ועכשיו, בוא תעקוב בהיסטוריה ותראה איך באמת כל הצמתים של ההתקדמות המוסרית, הרוחנית, בעומק העניין הטכנולוגית וכולי, הם תמיד קשורים לעם ישראל בצורה זו או אחרת. אבל קודם כל זה השאיפה של, זה לפחות ההצרה, ברמת ההצרה, מה תפקידנו בהיסטוריה. זה התפקיד של עם ישראל. בזה שיש כל הזמן באנושות איזה מצפן מוסרי, שמימים עברו עד היום, מצביע את הכיוון. מצביע את הכיוון. התפקיד של עם ישראל זה לחיות באופן מלא, ומתוך כך הוא מנחיל את המוסר לעולם. כן, הרעי.
כן. הם יקנו?
הם יקנו. נו, ברור שהם יקנו. אתה רואה מה הם עשו כל השנים האלה? אנטישמיות, פרעות. עם ישראל זה עם נורא מעצבן. זה כמו תאר לך בכיתה, שיש תמיד את הילד הזה, שתמיד מצטיין וכולם, למה אתם לא כמו? זה נורא מעצבן. הופך להיות ילד כפות. מי הישראלי? נו, מי אמר שקל להיות יהודי? קשה להיות יהודי. אתה שואל?
כי הם לא התאמצו.
בסדר, זה עם ישראל יקבל את שכרו בשמיים, תבוא, תגיד את היהודי, יגידו לך, אין בעיה, סבלת מספיק בעולם הזה, תקבל צ'ופרים בעולם הבא. מה זה? ואם אתה אשכנזי, אז בכלל, אתה תקבל שכר כפול. אם אתה גבר, עוד יותר. קיצור, יש כמה פרמטרים של סבל... סבל בעולם הזה, אם אתה דתי לאומי בכלל, אתה חוטף מכות מכולם, אז אתה זה. יש הרבה קריטריונים, אבל מכל מקום זה אל תדע, הקדוש הוא משלם שכרה. אנחנו לא מתעסקים כך עם הנושא הזה, כי אנחנו לא יודעים, עוד פעם, מתן שכרן של מצוות, אנחנו יודעים דבר אחד. יש פה אורח חיים מסוים של עם, אורח חיים לאומי של עם, שמחזיק ממד אלפי שנה, שמדבר על עקרונות מוסר שהולכים ומתבררים מדור לדור כיותר ויותר נכונים, למרות שכל פעם זה נראה כנגד כל הסיכויים, והעם הזה הוא זה שמביא את האיזון להיסטוריה. העם הזה, וממילא, אורך החיים הלאומי שלו, לאורך דורות, שזה המצוות. בסדר? אז אומר הרב, כל אותם רוחות, כל אותם נקודות אור שהיו פזורות בנפש האנושית, ולא רק בנפש האנושית, בכלל, בבעלי החיים, נכון? זה שהחמור של נו, של בלעם מדבר. זה גם ביטוי, לא משנה עכשיו בדיוק מה היה שם באופן הריאלי, אבל בעולם הרוחני רוצים להגיד שיש גם נקודות אור אפילו אצל בעלי חיים שצריכים ללכת ולהתברר ככל שהם נפגשים עם המהות הזו של עם ישראל. נכון? חמורו של רבי פנחס בן יאיר לא אכל אומרת הגמרא, הוא לא היה מוכן לאכול אוכל שלא מאוסר. בסדר? זאת אומרת, הקדושה של רבי יוחנן בן יאיר הלכה וחלחלה עד החפצים שלו, עד הרמה של בעלי החיים. המטה של אהרון, כן, היה עשה ניסים, זאת אומרת, גם ברמת הדומם. כל נקודות האור הללו שפזורים בכל העולם, עם ישראל לוקח אותם ומופיע אותם באחרית הימים לגלוי לכל העולם בתחיית המתים מן התורה. אומרים חז"ל, מאיפה יודעים שתחיית המתים מן התורה? שנאמר למשה רבנו, הלכה שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר. זה דרשה כזו מאוד, מה שנקרא, עם האצבע, כן, דרשה כזו. אבל הרעיון הוא שתחיית המתים לעתיד לבוא היא זו שתקים את כל אותם נקודות אור שהיו גנוזות והיו רדומות במהלך ההיסטוריה. תחיית המתים תעורר אותם לחדש. תחיית המתים העתידית, זאת אומרת המציאות העליונה שלאט לאט העולם ילך ויתוקן, היא תחשוף יותר ויותר את הנקודות הטוב, את הפוטנציאל החיובי שקיים בכל ההיסטוריה האנושית, הזיאולוגית, הביולוגית וכולי, ותקדם אותם אל המטרה העליונה. תחיית המתים זה שם קוד, שם קוד לאחיית מתים, כלומר לצדדים שהיו סטטים, נראים דוממים, נראים חסרי חיים, אבל בכולם יש חיים, וצריך לחשוף אותם. תחיית המתים זה גם עכשיו, אתה מבין? זה לא רק לעתיד. זה שעכשיו היה לך מחשבה מסוימת ביחס לטקסט הזה, מחשבה ברמה X, ועכשיו למדת את זה והעמקת במחשבה מה עשית, אתה החיית איזה מימד מת מסוים שהיה אצלך בחשיבה, והפכת אותה למפותח יותר. זה תחיית המתים. עכשיו, המימד הזה היה גנוז בך מששת ימי בראשית, זאת אומרת, עוד מתחילת הבריאה היה, מה השם? מצטער, לא מכן?
אליאור.
מתחילת הבריאה היה רשום בעולמו של הקדוש ברוך הוא שיהיה אליאור שישב ילמד מאמר כללי אורות בתאריך זה וזה בחודש. כמה אנחנו היום בחודש? תזיין. בתזיין, אדר, בית, תו שין, אי אלפים, תו שין, עין, אני מצטער, שעה כזו אני כבר רואה שלי יורד. ועכשיו הדברים יצאו אל הפועל. זאת אומרת, היה פה משהו שהיה מת משחר ההיסטוריה, ובשנייה הזו עכשיו הוא התחיה. וכמובן, המחשבה הבאה שוב מתחיה. וככה לאינסוף. ככה מסביר הרמב״ם, המהר"ל, מסבירים כל הנושא הזה גם של הניסים. שיש לנו ניסים בהיסטוריה. איך נעשים ניסים? מה, ניסים, כאילו, הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, עד עכשיו ניהלנו את העולם באופן מסוים, אבל הסתבר שזה לא עובד, אז בואו נשלוף תוכנית מגירה ונשנה. אבל לא, הניסים היו גנוזים בטבע הבריאה מששת ימי בראשית. זאת אומרת, בששת ימי בראשית כבר היה טבוע שבערב שבת זו וזו, החומץ שתשים ביתו של רבי חנינא בן דוסא בערב שבת, יהיה גנוז בתוכו גם פוטנציאל להיות שמן. רק שהפוטנציאל הזה היה רדום, היה מת במשך 3,000 שנות היסטוריה, ובדיוק בשנייה הזו של ההיסטוריה התחיה מימד השמן שהיה בתוך החומץ הזה, וזה בער 24 שעות עד צאת שבת. זאת אומרת, הפוטנציאל החיים, פוטנציאל הנס, פוטנציאל האלוהות נמצא כל הזמן, הוא רק מתנוסס לעינינו מדי פעם. זה המשמעות של הנס. אוקיי, כל דבר שאנחנו עושים זה נס. כל דבר אנחנו מופיעים פה איזה עוד ניצוץ של חיים. רק שמה שאנחנו, מה שנעשה באיזה סדר עקבי שאנחנו יכולים לעקוב אחריו, אנחנו קוראים לזה טבע. ומדי פעם חשיפה של המימדים הפנימיים שהם נעשים לא בסדר העקבי שאנחנו מכירים, אנחנו קוראים לזה נס. אבל בעומק העניין, הכל זה אותו דבר. הכל זה חשיפה של האלוהות שגנוזה כל הזמן ורוצה לצאת ממוות לחיים. בסדר? לא סיבכתי אתכם יותר מדי? כן, היה אתכם כל הזמן ניסים. עתידה אישה שתלת כל יום, רב חסן.
כן, אבל עד יהיה שגרה, יהיה משהו...
בדיוק, אז יהיה גם שם איזה... אני אתרגל לזה ש... כלומר, בחתם זה לא יהיה נס. שאישה יולדת כל יום, והארץ נותנת כלי מילת, כן, כלי משי, ו...
איך אבא הכיר את כל הילדים?
שאלה שאני מודה שלא לא התעמקתי בה הרבה. זו השאלה היחידה שיש לך על, על הדבר הזה, את איתה אישה שתהיה לי כל יום. כן, מנסתם.
אומרים שאף אחד לא ילמד את השני יותר,
כן.
כולם ידעו...
לא ילמדו אותי שתראו, כולם ידעו... כן, הכל יהיה עולם אחר, ש... אני בורא, ענייני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה, נאום השם, לא יודע איך זה, יהיה טוב. זה המסר הכללי, ושנגיע, נראה. טוב, אומר הרב, ההתארגנות של שכלול הרוח והשלמתו הקיצונה, קיצונה קנה פה קיצונית, לא במשמעות כמו שאנחנו אומרים היום את המילה קיצוני, שזה שלילי, אלא השלמתו הקיצונה, הכוונה היא השלמתו המוחלטת, הרדיקלית, כן, הטוטלית. אני עוד מילה לא עזית להכניס פה בשביל הזה, אבל עד הסוף, השלמתו עד הסוף. לא תוכל לעמוד בחצי הדרך ועדי עד תרדוף את השיג למטרתה. זאת אומרת, אומר הרב קוק, התהליך הזה לעולם לא ייפסק. יש פסוק שאומר, אנוכי אשביר ולא אוליד נאום השם. זאת אומרת, אם הלידה התחילה, היא חייבת להסתיים. יש פה תהליך כלל עולמי, כלל אוניברסלי, כלל קוסמולוגי, כלל, כבר לא יודע איפה להכניס פה, כלל אלוהי, שהוא ההתארגנות, כלומר, ההתארגנות מלשון אורגן או מלשון סדר של שכלול הרוח והשלמתו המוחלטת, זה שהעולם ילך ויגיע לתיקון המוחלט שלו עד הרמה של תחיית המתים, התהליך הזה לא יוכל לעמוד בחצי הדרך. לא יהיה הפסק בדבר הזה. זה ילך וימשיך. המציאות תובעת את שלמותה. תובעת את תיקונה. ועדי עד תרדוף ותשיג את מטרתה. ועכשיו אומר לנו הרב, איך זה יקרה מבחינה כרונולוגית? הוא דיבר פה עכשיו על העיקרון הרוחני. איך זה יקרה בפועל? אומר הרב, קדימותו של שכלול הלאומיות לעומת האנושיות, והאחרונה, מה זה האחרונה? האנושיות, לעומת הקוסמולוגיות, היא בעצמה, מה זה היא בעצמה? מי זה היא? כן. אני כבר התבלבלתי שנייה אחת, חשבתי שאתם את ה... שאלתי כאילו לבחון אתכם על בעצם הקדימה. כן, בדיוק, הקדימות הזו, אני לא יודע למה הוא כתב ככה, היה לו את זה. היא בעצמה, הקדימות הזו, מקדימה את התחייה הלאומית הפרטית לפני התחייה האנושית האורגנית שעליה נתנבו כל הנביאים, ואת האחרונה, מה זה האחרונה? התחייה האנושית, נכון. לעומת התחייה הגופנית המקפת את כל, ומגעת עד התחייה האינדיבידואלית בכל אדרת כבודה, שהשכל והדמיון, החוש והטבע עומדים בה בחוברת. רק רב קוק מסוגל לכתוב משפט כזה, בלי להסמיק באמצע. זה כזה... אז שוב, אומר, בואו נפרק את הדברים. אומר, אנחנו רוצים להבין איך זה מבחינה כרונולוגית התהליך האינסופי הזה של השכלול העולמי ילך ויתקדם. אומר רב, בוא נביט על המציאות היום. היום, שאנחנו מסכים על כל המעגלים שהזכרנו, נכון? הזכרנו את המעגל הפרטי, הזכרנו את המעגל של עם ישראל, אחרי זה הזכרנו את המעגל של האנושות, הזכרנו את המעגל של הקוסמוס, הזכרנו את המעגל של תחיית המתים. במציאות שקיימת היום, איזה מעגל הוא יותר מתוקן מבחינה מוסרית? עם ישראל. מה יותר מתוקן? העולם, כל האנושות או עם ישראל? ברור שעם ישראל, נכון? אל תהיו כאלה.
נראה אם זה לא ככה.
לא מתוקן, אתה משווה את זה מה שקורה בעולם? אל תהיה.
ביחס למוסריות או ביחס לתורה?
ביחס למוסריות, הפשוטה עכשיו.
אז זה מוסריות.
יהיה צד, נכון. זאת אומרת, כשיהיה צד שכן, ידע שור קונה, הוא חמור מוס ועליו, אבל כשעם ישראל לא מתנהג, אז הוא יורד יותר מהגויים. בסדר, אבל זה ביטוי תנכי, שאני רוצה להגיד שיש פן מסוים. עדיין, בסופו של דבר, שאתה היום, שאתה מחפש היום את השכינה בעולם, אתה מחפש איפה יש יותר ריכוזיות של קדושה בעולם. איפה זה? בעם ישראל או אצל אומות העולם?
אבל הרב, זה מצב שהוא תמידי.
אה?
זה מצב שהוא תמידי.
כן, כן, בסדר. לא, אומר הרב, לפי זה אומר הרב, שאנחנו רואים שיש במציאות ההיסטורית שאנחנו מכירים, בתוך המעגלים שציינו, רואים שעם ישראל הוא יותר מתוקן מהאנושות. והאנושות היא יותר מתוקנת מבעלי החיים. ובעלי החיים הם יותר מתוקנים, כלומר הם יותר משוכללים מהצומח. והצומח הוא יותר משוכלל, נמצא בדרגה יותר מהדומם. אז מזה אנחנו מבינים, אומר הרב, שמעתכם כבר פעם שספרת לכם, לא את זה שעשיתי פעם בסמינרות של בני עקיבא, עשינו להם מי האנשים הכי טובים בעולם, מכירים את זה? לא מגיעים את זה. עכשיו, אז מה זה לפחות 3 פעמים פה בשיעורים, אבל אני אספר לכם זה כדי שיהיה לכם גם. לפני כמה שנים הייתי צריך להעביר סמינריון למדריכי בני עקיבא שנה שנייה. בסדר? מה זה את זה? מה זה? או, זה בדיוק, הם מדריכים שנה שנייה. אז פתחנו את הסמינריון ככה, אמרנו להם ככה, תראו, מבין כל הקוסמוס, מה הדבר הכי חשוב? כדור הארץ, נכון? בתוך כדור הארץ, מה יותר, זה הדומם, משם מה יותר חשוב? הצומח. הצומח, בעלי חיים. מתוך מה הכי חשוב? בני האדם, נכון? מתוך בני האדם, מה הכי חשוב? עם ישראל. מתוך עם ישראל, מי הכי טובים? דתיים לאומיים. הדתיים, מתוך הדתיים הכי טובים, הדתיים לאומיים. מתוך הדתיים לאומיים, מי הכי טוב? בני עקיבא, מתוך בני עקיבא הכי טובים, המדריכים. מתוך המדריכים, מי הכי טוב? מדריכים שנה שנייה. זאת אומרת, אתם קבוצת האיכות של הקוסמוס, בעצם זה היה. מה שיפה שהם קנו את זה. הם התלהבו וזה, עשו איזה חולצה לסמינריון, אנחנו... בכל מקרה, אז כשאנחנו מסתכלים בתהליכים האלה, אם לא נכניס את המעגל של בני עקיבא בתוך מעגלי התיקון של הקוסמוס, אז אמרנו, אם אנחנו רואים במציאות ההיסטורית היום, שעם ישראל הוא יותר מתוקן מהעולם ומהאנושות, אז אנחנו מבינים שגם בפועל התיקון של המציאות, מאיפה הוא מתחיל? הוא מתחיל מהמעגלים הפנימיים ויוצא החוצה. אני קורא את זה שוב, קדימותו ששכלול הלאומיות לעומת האנושיות. זה שאנחנו רואים שכיום יש ללאומיות של עם ישראל קדימות לפני האנושיות, לפני האנושיות כולה. והשכלול של האנושיות לעומת הקוסמולוגיות, שבני האדם היום הם יותר משוכללים מהחי צומח ודומם של הקוסמוס. אז זה שאנחנו רואים את הקדימות הזו, היא בעצמה מלמדת אותנו שמבחינת התחייה, שמבחינת התהליך הזה שאנחנו כל הזמן מדברים עליו של איזון ותיקון העולם, קודם כל תהיה תחייה לאומית פרטית, קודם כל עם ישראל יתוקן, עם ישראל ישוב לארצו, תקן את ממלכתו, את מוסרו, את נבואתו, ואז תתחיל התחייה האנושית האורגנית שעליה נתנבו כל הנביאים. ורק בשלב שני האנושות כולה תגיע למציאות של לא יישא גוי גוי חרב ולא ילמדו מלחמה, ואת האחרונה, ואחרי שיהיה תיקון של המציאות האנושית, תהיה תחייה גופנית המקפת את כל ומגעת התחייה, אז תהיה תחיית המתים, וכמו שאמרנו, התחייה של כל מעגלי הקוסמוס והמציאות. יש כאן עיקרון חשוב שצריך לזכור אותו, וזה אחד הדברים ש, איך אומרים, צריך להדגיש אותם חזור והדגש. שימו לב, למרות שאנחנו כל הזמן מדברים על זה שהכלל קודם לפרט. בסדר? הרי מה יותר חשוב? חשוב שהמציאות כולה תתוקן, נכון? אם אתה דואג רק לעם שלך או דואג רק לעצמך, אתה אגואיסט? אתה צריך לדאוג לכל העולם, מה יותר חשוב? זה נכון ברמה הרוחנית העקרונית. ברמת היישום, ברמה הרוחנית העקרונית, כלל קודם לפרט. מבחינת היישום המעשי, פרט קודם לכלל. זה הדבר שעליו נופלים בכתבי הרב. מה זה? היישום המעשי, פרט קודם לכלל. מה קורה? אנשים לומדים את כתבי הרב, ולא רק לומדים כתבי הרב, לומדים את כל תורת ישראל. ושומעים על חזון אדיר, לתקן את העולם, לתקן עולם מלכות שדי, וזה. בדיוק. ובסוף שוכחים שהדרך לתקן עולם מלכות שדי היא מתחילה מזה שאתה מתקן את עצמך. קודם כל נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. והוא לא יוצא בצבא. מה? הבית הפרטי שלך יותר חשוב מהצבא? יותר חשוב מכלל ישראל? ברמה העקרונית ברור שכלל ישראל יותר חשוב מהבית הפרטי שלך. אבל ברמה המעשית, אלם כן זה מתנגש בצורה שאין ברירה, מלחמת מצווה וכולי, אבל למשל מלחמת רשות שניתן לוותר על, על השירות שלך באופן זמני, אז קודם כל תבנה את הבית הפרטי שלך. קודם כל תדאג למשפחה שלך, אחרי זה תדאג ליישוב. קודם כל תדאג לתקן את עצמך לפני שאתה יוצא להפגנות ודואג לעם ישראל וארץ ישראל. קודם כל בונים את הפרט. רק אחרי שבונים את הפרט אפשר לבנות את הכלל. וזה יכול לתרץ הרבה מאוד מדרשים. למשל, יש מדרש שאומר, תנא דבי אליהו אומר, מה קדם למה? ישראל או תורה? מכירים את זה? הוא אומר, תנא דבי אליהו, דרכם של בני האדם לומר, תורה קודמת. ואני אומר, ישראל קודמים לתורה. איך מבינים את המדרש הזה? בפשט, כך הבין אותו אגב בן גוריון, בן גוריון השתמש במדרש הזה כדי להצדיק פגיעה בדת במדינת ישראל. הוא אמר, עכשיו בדיוק אם הוא נפגש עם הרב מימון או משהו כזה, הראה לו את המדרש הזה, אמר לו, הנה, התורה אומרת שישראל קדמו לתורה. הוא מבין את זה במשמעות הזו. זאת אומרת, יש פה שני ערכים, ישראל, הוא מבין, עם ישראל, החיים עכשיו החברתיים של עם ישראל, ויש את התורה, זה החיים הדתיים. מה קודם למה? ישראל קודמים לתורה. טעות. שאומרים ישראל קודמים לתורה, הכוונה היא מה שאמרנו, רוח ישראל. ברמה העקרונית הרוחנית, רוח ישראל היא קודמת לתורה. זאת אומרת, התורה היא אמצעי לחשוף את רוח ישראל. אבל ברמה הפרקטית, ברמה הפרקטית, אתה קודם כל דואג לתורה. ומתוך כך לעם ישראל. כמובן זה בא ביחד. או למשל עוד דוגמה, הלל בא אליו גר שרוצה גר רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת. מה אומר לו הלל הזקן? לא, זה כבר אתה עם את זה. הוא אומר, מה דסני עלייך לא תעבד לחברך, מה ששנוא לך אל תעשה לחברך. נכון, כולם מתלהבים, הנה אתם רואים, זה כל התורה, אתם הדתיים השטויות שלכם, וזה מה שחשוב, זה אהבת אדם וקוסמופוליטיות וזה וזה, שאני כבר עונה. עכשיו שאלה, לפי מי שמסביר את זה ככה. הלל הזקן, שאומר שכל התורה כולה היא על מה ששנוא לך, אל תעשה לחברך. אם הלל הזקן היה יושב בבית דין, ובאו אליו שני עדים ומעידים על מישהו שחילל שבת, מה היה עושה הלל הזקן? היה אומר, כל התורה כולה זה מה ששנוא לך, אל תעשה לחברך. אז הוא חילל שבת, לא נורא. זה אפשרות אחת. שהלל הזקן היה אומר, לא צריך לסקול אותו. למה? מה ששנוא לך, אל תעשה לחברך. מה שאני אוכל לתת לך בך זה עיקרון רוחני. עיקרון רוחני מופשט.
אני יכול להשתמש בזה להגיד שדווקא זה מה שהתיקון שלו, וזה מה שטוב, וזה מה ימנה איתך שבת, זה גם מה שאני הייתי רוצה.
זה לא חשבתי ברמות. זה, אתה צודק שזה עומק העניין. שקופים אותו עד שאומר רוצה אני. אבל אני אומר ברמה הפשוטה, מה הדיסה נלך יותר ומה הכוונה? זה במישור הזה. הכוונה היא ברמה העקרונית, מטרת התורה היא להיטיב למציאות. תורת ישראל תחילתה חסד וסופה חסד. אבל ברמה הפרקטית, בשביל שנגיע למצב של מה ששנוא לך וחבך, מה ששנוא לך וחבך, בשביל שנגיע למצב של לתקן מלכות שדי, בשביל המצב הזה עכשיו צריך להרוג את המלאק. צריך להבדיל בין הרמה השאיפה העקרונית רוחנית ובין היישום המעשי. שלא מבינים את זה, תמיד נופלים. תמיד נופלים, לוקחים רעיונות גדולים, ומנסים להלביש אותם על האורח חיים פשטני, ואז נוצר המצב הזה שמנסים לבנות קומה שלישית לפני שלבנית קומה ראשונה. כן. גם, נכון, מבחינה כרונולוגית זה נכון. השאלה, מה זה דרך ארץ? זה שבאדם צריך להיות בן אדם לפני שהוא לומד תורה, זה נכון? מה השאלה בזה? עוד פעם, מה? כוונה היא שיש התנגשות בין הערך של מה שהתורה אומרת לבין עכשיו, הנה קראנו פרשת כי תישא עכשיו, נכון? חטא העגל. אומר הקדוש ברוך הוא לבני לוי, חיגרו איש חרבו על ירחו והרגו באחיו ובאמו וכו'. נכון, זה לכאורה ערך התורה, הנבואה, אומרת משהו שסותר את האהבה הפשוטה המשפחתית לעם ישראל. ומה עם ישראל, מה בני לוי צריכים לעשות? מה שאומרת התורה?
אני צריכה להגיד
זה בגלל שהתורה אומרת לנו, שם לב, התורה, תכנס פה עכשיו כבר לפרטים, מה זה בדיוק דרך ארץ, מה זה משהו מוסרי, מה זה תורה, זה דברים מאוד פה מעורפלים. אנחנו נגיד שמתוך תורה אנחנו יודעים שצריך דרך ארץ, ומתוך תורה אסור סתם להרוג לא יהודים, או אסור סתם להרוג אנשים. אבל המדד שלנו, עכשיו הפריזמה שלנו שדרכה אנחנו מודדים, זה על פי תורה. מבינה, גם הדרך ארץ היא בעצם נמדדת על פי תורה. צודקת שיש איזה מוסר אנושי בסיסי שהוא באמת אמור להתפתח באדם מבחינה כרונולוגית לפני התורה. זה נכון. זה עונה לך על השאלה. כן, לא, לא. אז מה השאלה? שוב, תגיד, אין בעיה. שתוכה? זה אפשר להסביר לפי זה. אין פה כתבי הרב קוק, מה נסגר?
יש לנו זה בירוק.
אה, בירוק. שנייה פחדתי.
שס
הירוק. באמת זה לך. בחמאס יקחו את זה שם למסגדים שלהם. יש, זה יכול להסביר לכם פסקה שתמיד נופלים עליה בכתבי הרב, במידות הראייה, מידת האהבה, שימו לב, מה אומר רב קוק, מידת האהבה פסקה ב', זה פסקה שמשתמשים בה כל פעם, שרוצים להגיד שרב קוק בעצם היה שמאלני, שימו לב מה אומר רב קוק. אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. אחר כך אהבת כל האדם, אחרי אהבת ישראל. זה לא אומר, אבל יש פה כרונולוגיה, נכון? קודם כל אדם צריך לאהוב את כל המעשים, אחרי זה הוא צריך לאהוב את כל בני האדם, ובסוף הוא צריך לאהוב את עם ישראל. כלומר, האוניברסליות היא לכאורה קודמת ללאומיות. אומר הרב, לא. כי אהבת ישראל היא כולל את הכל, שעתידים ישראל לתקן את כל המעשים כולם. כל מה שאנו פה זה ברמה הרוחנית המופשטת. בפועל, אתה קודם כל דואג לעם ישראל. אחרי שתדאג לעם ישראל, אתה תדאג לעולם כולו. אחרי שתדאג לעולם כולו, אתה תדאג לבעלי החיים ואת הצמחים ותתתתת. ברמה הרוחנית, שקודם כל אדם צריך להתמלא ברמה הנפשית הרוחנית, שהוא לומד תורה, שהוא מתחבר לעם ישראל. הוא לא, בדאגה ברור. אני רק אומר אבל שהתודעה שלו צריכה לא להצטמצם רק באהבה הפרטית אל לאומנות.
זה באהבה נגיד שעד רגע, עם ישראל, האנושות והעולם
לא... לא, באהבה אתה יכול להתחיל ישר ברמה הנפשית, אתה יכול ישר ברמה הגבוהה. ברמה הנפשית, מה שנקרא, הבסיסית, לא מה שמופנם בך. אתה מתחיל, איך אתה מתחיל את התורה? ילד קטן שמתחיל את התורה, הוא מתחיל פרשת בראשית. על העולם כולו. הוא רק בספר שמות הוא שומע שיש דבר כזה עם ישראל.
אבל לא רק קודם העולמי...
מבחינה נפשית רוחנית.
מבחינה
נפשית, האידיאל הוא לדאוג לכם. למה זה לפני המשרד? הידע תקן עולם, מלכות שדאי. כן, מה המטרה שלך בסופו של דבר?
תקן עולם מלכות שדאי. זה דווקא מתוך...
אמרנו, דווקא מתוך אתה כבר יורד לרמה עכשיו הפרקטית. כן, ברור, ברור, גם ישראל, ואני סתם שואל אותך, מה, אתה דואג רק לעם שלך? מה, לא אכפת לך מכל מה שקורה בעולם? זה...
ברור שאני דואג לעם שלי יותר, כי ממנו מגיע, זה בדיוק מה שהרמונות.
זה אומר, אני אומר שוב, תחלק בין הצרה העקרונית רוחנית לבין יישום מעשי, פרקטי ונפשי. זה תמיד ככה, שים לב בכל דבר זה ככה, שאת למשל עכשיו קוראת ספר, איך את קוראת ספר? את מהרעיון יורדת לאותיות או הפוך? את מתחילה באותיות, לוקחת עודות, 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 מצרפת מילה, מצרפת מילה למילה, משפט למשפט, ואז את מגיעה למשמעות המופשטת הרוחנית. כל דבר שאנחנו עובדים בעולם הזה, הוא מתחיל מהפרט אל הכלל. אבל כל המשמעות הרוחנית של הטקסט שקראת, היא יותר חשובה מכל אות ברמה הפרטית. מה חשוב לך בספר הזה? לא האות לפני עצמה. מה שחשוב זה הרעיון שעולה מהטקסט הזה. אבל בשביל להבין את הרעיון, את צריכה להתחיל בכיתה א', ללמוד א', ב', ג', ד'. לא. תמיד צריך לשמור על שני הצירים המקבילים האלה בנפש. בין מצד אחד שאיפות אינסופיות, והורדה כל הזמן לרמה הפרקטית של מתחילים מהפרט אל הכלל. אני מדגיש את זה. כל פעם, בגלל שאני חושב שזה הבעיה, הבעיה היום, שזה מופלים זה נופלים בציבור שלנו על ימין ועל שמאל. כל היום עסוקים בלתקן את כל העולם ולהציל את הגרעינים התורניים ואת עם ישראל ואת ארץ ישראל ואת העולם כולו ואת הפינגווינים באנטרטיקה שיהיו, תפתח להם סניף של בני עקיבא וכל וזה וזה. הכל נפלא, הכל טוב, אבל בסוף בן אדם אין לו זמן לדבר עם ההורים שלו, כי הוא עכשיו בשליחות. זה נפלא שאתה בשליחות, אבל אתה כל לפני שאתה עושה שליחות, אתה קודם כל תטפל במשפחה שלך.
כן,
נגיד שעושים
את הרבה של עזרה, תחול וכל
מיני כאלה, אחרי... זה בתנאי שהדבר הזה לא פוגם את המעגלים הפנימיים. אדם, אם בשביל ללכת לשליחות בחול, אז הוא, המשפחה שלו תארס, או זה יפגע בעירת שמיים שלו, או יפגע בעולם האישיותי שלו, אז שלא ילך. בוודאי, זאת אומרת, הרעיון עצמו, ללכת ולתקן כמה שאפשר. פשוט, אב הנפיץ, את האור הגדול, את אור התורה, כולה. השאלה אם אתה בנוי, בדיוק. לכן זה צריך להיות קודם כל המדד. קודם כל, כשאני מגיע לתלמיד, ומתייעץ איתי על מה הולך לעשות בחיים, השאלה הראשונה שאני שואל אותו, זה מה אתה רוצה? זה דבר ראשון. לפני שהוא מתחיל לספר לי איך הוא מתלבט, איפה עם ישראל יותר זקוק לו, קודם כל, מה אתה רוצה? עכשיו, זה נכון שבשאיפה ככה צריך להיות, כמו טרומפלדור, משפט הידוע של טרומפלדור, טרומפלדור, זוכרים אותו. בדיוק, הוא אמר, היה משפט כזה, הוא אמר, אם עם ישראל צריך גלגל, אני גלגל. בסדר? מה שצריך זה. זה נכון ברמת השאיפה הרוחנית, ובאמת יש דורות שברוך השם ככה עבדו, בלי זה עם ישראל לא היה יכול לקום. אבל זה לא הדרכה התורנית. יש מצבים שכן, עוד פעם, זאת, חייל עכשיו במלחמה, הוא אמור למסור את הנפש כולו למען עם ישראל. זה עוד פעם, מצבים ש... איך אומרים? שבפועל אתה צריך ליישם את האידיאל הגדול. אבל ביום יום בן אדם לא עובד ככה. קודם כל עובד, תלך למקצוע שאתה תצליח בו ותשמח בו. עכשיו זה נכון שאתה חייב לפרור את המקצוע לאור המטרה הגדולה. אל תבחר מקצוע שאתה טוב בו ומוצלח בו, אבל זה לשדוד בנקים. כי אז... זה, זה, זה לא מביא למטרה הגדולה של תיקון עולם מלכות שידיי. אבל אם זה מוביל למטרה, אז זה התפקיד שלו בעולם. מה, עכשיו דואג, מה, מה יקרה, אבל איפה, מי ידאג לחריש בערבות הנגב? זה תשאיר לקדוש ברוך הוא, בידוג לזה. בסדר. כן.
הבנתי
מהרב
שמה שהרב אמר פה, זה שהלאומיות, העם הלאומיות, העם ישראל יותר מפתח.
גם התיקון שלאט לאט העולם צועד אליו יהיה בסדר הזה. כי אתה רואה איפה מופיע יותר היום האור האלוהי. מזה שאתה רואה שהיום, כבר היום, אתה רואה שהתיקון מופיע יותר בעם ישראל מאשר בעולם כולו, ובעולם כולו יותר, באנושות, יותר מהקוסמוס, סימן, כל זה כמובן היה הדומם חי צומח מדבר עליו. האנושית היא יותר מסורית מבעלי חיים, כן?
בעלי חיים, אבל הקוסמוס לא מוכר רק מבעלי חיים.
גם מהצומח. מה יותר מפותח, בני האדם או צומח? מבחינת מוסר אלוהי.
כל אחד מוסר שמתאים לו.
כן, אבל מבחינת מי מופיע יותר את האור האלוהי עכשיו בעולם? שעכשיו תכה נפקא מינה מעשית. אמרתי שלא, אני בעד. אנחנו באותו צד, אנחנו בעד עם ישראל. האנלוגיה היא פשוטה. אנחנו רוצים לבדוק איך העולם מתקדם למטרותו. הוא אומר, בוא תסתכל על המציאות עכשיו. אתה רואה כבר, אמרנו שזה תהליך פה לא שיהיה באחרית הימים, זה תהליך מתמיד במהלך ההיסטוריה. כן, אז אתה רואה שכבר עכשיו איך הדברים מופיעים. הדברים מופיעים שתמיד הנקודה האיכותית היא צועדת בראש החץ. בסדר? האיכותית והקטנה כמותית, בסדר? עם ישראל, העולם האנושי, וכל ה... לא יודע, איך שנקרא זה, הקוסמוס, ומשם התחיית המתים. זה התהליך שהדברים עובדים. כאילו התיקון, אמרנו, זה התיקון היותר עמוק. אוקיי, לא ניכנס לזה. הבנת מה שדיברנו קודם, התחיית המתים, שזה תיקון מוחלט של כל המציאות, שעבורה כל ה... מתי תופיע מדרגה? באופן מוחלט, זאת אומרת היא כל הזמן קורית, אבל מתי היא תופיע באופן מוחלט? אחרי שהכל יתוקן. בסדר? בשביל להביא תחיית המתים הממשית, צריך קודם כל, עכשיו מה אנחנו צריכים להתמקד? יפה. בשביל להביא את חיית המתים, עתיד לבוא, אדם צריך עכשיו להתמקד בתפילה שלו עכשיו בשחרית, שתהיה מדויקת, מרוכזת ומלאת מימוש עצמי. בסדר?
כל החיים שלו לא בקדם.
נכון, כל החיים. זה בא במקביל. זה בא במקביל, ברור, זה בא במקביל, מה זאת אומרת? יש פה שלבים בחיים, ברור גם באיזה שלב בן אדם, שמענו, יש לו חלק מהמימוש העצמי שלו, זה גם לקיים מצוות הליכה לצבא, או להקים בית בישראל. יש פה התקדמות, זה לא שעד שבן אדם, אין דבר כזה לסיים את התיקון, תמיד יש לאן להתקדם. אבל מבחינת דגש נפשי, עקרוני בחיים, ובזמן שיש התנגשויות, תדע מה בדרך כלל קודם למה. מה שאומרת, יש מצבים שלא. בן אדם שעכשיו הוא, שוב אני חוזר דוגמה הזו של חייל בצבא, הוא עוד לא תיקן את עצמו לגמרי, אבל עכשיו השאלה זה האם למסור את הנפש למען המלחמה או לא, מה הוא אמור לעשות. ברור שהוא ימסור את הנפש.
לא, אבל אני מתחייב שיש ציבור, אני מפחד שתיפגע מזה.
נכון, נכון. זה באמת שיקול של, שצריך לבוא בצורה מאוד מאוד זהירה ומדורגת לאנשים שזה, שהנזק אצלם הוא שווה את הרווח. יהיה נזק, אבל לא נזק שווה את הרווח. שאלה טובה. אין פה גדרים מדויקים. כל אחד צריך לעשות את הבדיקה האישית שלו. ברור מה, גם זה שבן אדם לומד תורה, הוא מזיק בדברים אחרים לעצמו. הוא מקבל כאבי גב מזה שהוא יושב, לא צריך, שהוא יושב לומד 12 שעות ביום, נכון. נו, אז מה? כל דבר בא על חשבון מה. אבל אדם צריך לעשות שיקול טוב טוב ולראות שה... הסדר העדיפות שלו הוא נשאר בהתאם, ובדרך כלל מישהו למשל מתאים להיות איש ציבור, זה גם משהו שמעצים אותו ברמה האישית. זאת אומרת, אם באמת מדובר באדם שהוא הולך להיות איש ציבור, אבל הוא שונא את זה, והמשפחה שלו נרסת מזה, בדרך כלל למעט מקרים קיצוניים, זה גם לא טוב. הוא לא יהיה ציבור טוב. בדרך כלל מי שהוא החלטי ציבור מוצלח זה האדם שזה התפקיד שלו בעולם. ומילא הוא והמשפחה שלו מועצמים מזה שהוא איש ציבור. והראיה היא, תראה כמה הם רוצים להיות אנשי ציבור. נכון? נכון, הם היו כולם מוסרים את הנפש למען עם ישראל, היו באיזה שלב צריכים ללכת. אתה רואה שלא נאחזים בקרנות המזבח. אז כנראה שהם גם נהנים מזה. וזה טוב מאוד שהם נהנים מזה. כי אם לא היו נהנים מזה, הם לא יכלו להיות אנשי ציבור טובים. כל דבר זה ככה בחיים. קצין לא יכול להיות קצין טוב אם הוא לא נהנה מזה. וגם אנחנו לא יכולים ללמוד תורה אם אתה לא תהנה מזה. ולכן שאדם לומד תורה, שיתעסק עכשיו איך הוא ברמה האישית מתחבר לתורה. ושלא יקפוץ בסיסמאות על אידיאלים עליונים וספר אורות לפני שהוא בנה את הצד ההלכתי, המוסרי. אלא מה, הוא ילמד אורות פעם בשבוע כדי לקבל שוב את ה... את הכיוון, אבל ברמה הפרקטית הוא יעבוד מלמטה למעלה. זה תמיד הכלל. טוב, נעצור כאן, אני חוזר שוב למי שלא בתחילת השיעור. בשני השבועות הקרובים לצערי לא יהיה שיעור, אבל בעזרת השם נחזור, אז יש